יוצא לאים ו... איך עצרנו בדיוק בפעם קודמת? כן, יש מסר שווה לא קל, נכון? כן, אוקיי. לא, רוצה כאן, נכון, נכון שאני אומר שעצרנו ב-128, נכון? בן תפיסה זו בעד לעקוב ומצא עצמם נותר, נכון? בעל הכביש מוצא עצמם אמינה, כפה ביכולת אדם להשיג בקפי דרך אחות, פקוח שמין גיום מהסופיות אל על סופיות, יזמין הנצח ומהמשות הטרנסדנטיות, וכל מלכות וכל מפתיעים מספרה, כמעט קיבלה אותם כחוות בידי אמצעיות, שמי סודות פה, אוקיי. יש משתי נקודות, נקודה אחת שהוא, סיבן בשבוע שעבר, או שבועיים זה בעצם, ויש נקודה שנייה, יש כבר פה שהוא תכף יאמר אותה, וזה היא מאוד חשובה לו, אבל היא גם מאוד עקרונית לקרוא פה לכל מהלך הסיפור הזה, אבל עוד לפני זה, כרגע אני קצת עוזב את מה שהוא טוען, וקצת מרחיב את לקראת המבט. יש פה איזו טענה כמו פרדוקסלית. טענה כאלה אומרת, פה שנייה אחת, אם מסתכלים על תולדות, באמת, נקרא זה היסטוריה אקטואלית לשנייה אחת, אז קרה בעצם התופעה בעצם קרתה, נכון? מהביניים הייתה תור האמונה, וראו את יד השם בכל, בכל העולם, כולל גם הטבע. לאחר מכן, וגם בעצם, במידה רבה, ונכנס פה לפרטי זרמים בביניים. בגדול, יש שם רצף בין עולם הטבע ועולם ההכרה. או נכון, מה שקורה בתוך הנשמה, בתוך הנפש, מה שקורה בחוץ. ולכן, כשאריסטו בא להוכיע, ולא רק אריסטו, בעקבות אריסטו הרמב"ם, נהב בעצם נוצרים אקוויינס וכן הלאה. כשהוא להוכיח את המציאות הקדוש ברוך הוא, עוד מן הטבע, מגיעים למשהו מאחר יותר, פיזיקה, מה זה מטאפיזיקה? מה שחי הטבע. אז אומנם זה גם ספר ספרים פשוט בצד אריסטו, פשוט זה היה ספר הבא שבא אחרי הטבע, אבל זה גם משהו מעל ומעבר לטבע באמת. ובתוך הטבע אתה מגיע לעולמות שמעבר לכך. וההנחה היא, כשאני מתבונן בטבע, מי שרוצה לראות את זה אגב, הוא לא צריך לרמב"ם, המשנה החזוני, שאומר ביטחון, נכתב, או הודפס ב-1956, לא יודע מתי נכתב, זה נדפס נדמה לי אחר פטירתו של השניים אחרי שהוא נפטר, אבל נכתב כמה שנים קודם נגיד. אז זה אותו דבר, אתה חזוי שהמצב מצליח היה להתבונן לפנות הטבע. עכשיו, במה זה יותר חריף, כי חזוי שאנחנו תראה כמה הוא חכם. הרמב״ם אומר, כאילו השען הגדול, המתכנן, מה שקראתי בראשו שלו, המתכנת הגדול, השען הגדול. הרמב״ם מתאר שיש איזה רצף באמת. מה מיני את הגלגל? העובדה שקיימת זיקה בין הגלגל לבין המלאך, בין המלאך לבין הקדוש ברוך הוא וכו'. אוקיי, עכשיו, זה בא הפילוסופיה המודרנית והפריד את החבילה הזאת. זה מה שדיקרט עשה בעצם. הוא בא והפריד את החבילה בין הטבע לנשמה. ובית אחרת, הוא בעצם הציג קצת דואליסטית. משהו בתוך הנשמה, ייחוד, מה שקורה בעולם החומרי, ייחוד. לא קרה, כי העולם התודעה, עולם הגוף והנפש, עולמות שונים. התודעה והחומר, אין שום מגע ביניהם. ולכן בעצם נוצרה בעיית גוף נפש. בעיית גוף נפש לא קיימת לפני 117, כי יש רצף. כי בעצם דקל מה שרמה חגיגה אומרת, ש... אדם דומה למלאכי השרת, דומה לבהמה, אז הוא אומר, לא, זה לא שהצד הפנימי הנשמתי שלך דומה למלאכי השרת, אתה הצד החומרי שלך דומה לבהמה, ואם לא קרב זה את זה, אז באמת קשים כמה שבי ראשים. גם יש לי דבר מעניין, שיסתכל ברמה, בסימן ד' באור החיים, מה זה הופך בסוף, מה זה מפעיל לעשות. הוא מדבר את תשע ובתשע, מסביבת גבי נפש. עכשיו, אז הוא הפריד, למה יש משהו שהוא כרגע, הוא עדיין טען, אז לכן, הוא לא אמר שלכן אני לא יכול לחש לו הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש הוא קיים, אני אתן לך הוכחה אחרת. אז הוא הוכיח מתוך הנפש, לא, הוא לא הוכיח מתוך הטבע, אז את זה הוא סמך, אז הוא הוכיח מתוך הנפש. ואז הוא בא בינתיים הוכחה לוגית, תודעתית, נקרא לזה. אוקיי, עכשיו, בהמשך, שוב, האש בא בעקבותיו, ניסו עדיין להסביר את ה... הם היו צריכים להתייחס לנתק שבין גוף לנפש, או לאחות את הקרע, או להכיר בקרע, או לאחות אותו, אבל הם עשו באמת, הם עדיין נשארו ב... סדתי, שזה לא דווקא אורתודוקסי כמובן, אבל שפינוזה מוכרת אלוקים, כנראה גם אחרים. ואז בא במאה ה-18, באו יום וקאנט, ומידה רבה אמרו, היות שהחבילה התפרדה, אז אי אפשר להוכיח. ובאמת, זו פחות את הטענתה. שעד עכשיו, כאילו, עד אותו שלב אמרו, נכון, התפרדת את החבילה, אז או נאחר אותה מחדש, או נגיד בסדר, בחבילה, עדיין בתוך התודעה אני יכול לספק הוכחות. ואז כמו הם באו ואמרו, החבילה התפרדה, אם הוכחות הקודמות לא טובות, אז זהו זה, אז הכל ספקולציה. עכשיו ברגע שאתה אומר את זה, אז לכאורה, ואז זה בעצם התשתית הפילוסופית לחילום. ושהחילום, כך, בוא נגיד ככה, החילון הגדול, זה לוקח עוד כמאה שנה, בגלל שזה לא היה, זה היה זקוק לא בתשתית פילוסופית, זה היה זקוק גם לתשתית, התחבר, זה גם תשתית מדעית, ותשתית היסטורית. אז הקומבינציה של תפיסות סקפטיות, היסטוריות, מדעיות, פילוסופיות, יצרו את החילון, פחות או יותר. כי הוא ככה, הוא לא הכי מכנח. אם אני מצא מזה בעברית בוטה, הוא מורכב מאוד, מסובך, ולא... הוא קצת, בסופו של יום, זה קצת איזה... הגיע של די מעגלי, כזה ככה. זה שכנע את דקאר, מישהו ניסו דווקא לפי 50 שנה להחיות אותה מחדש, אבל... היא... בסופו של דבר, יתרונה וחיסרונה היא שהיא... היא לא צריכה ל... היתרון של הוכחה הטבעית זה יותר לך משהו מול העיניים ש... כאילו, אתה רואה איך זה עובד מול העיניים כשזה מוכח. יש משהו חיצוני, כשהעם מדבר במיני הראשון, זה מוכיח את אלוקים, זה משהו שהוא חיצוני לאלוקים. ההוכחה, משקל ההוכחה האונתולוגית, היא בעצם, היא מוכיחה מתוך עצמה. ואז הטיעון של היגיון מעגלי הופך לטיעון משמעותי. אני קצת מפשט את הסיפור, אבל, ואני גם רואה שאני מומחה בזה, אבל בחצי משפט זאת בעצם הבעיה. זה לא כך משכנע פשוט. אוקיי, עכשיו... ואז אם אין, אז בעצם באים ואפשר, במידה לא מבוטש את צדק, אם לא מכיר גם מהזווית הפילוסופית, להגיע לפתחו של יום בעיקר את החילום. מה הוא בא וטוען פה? הוא טוען לא. הם באו לעקוב ונמצאו נוטעים. שזה על פניו, כל מי שלקח קורס שנה א' באוניברסיטת הפילוסופית, כתראה ההפך. אז מה בכל זאת הוא רוצה? זה נמצא, הוא תכף לימד בצורה אחרת, אני נקרא גם כמו איזשהו ורסיה שונה או מקדימה. באיזשהו מקום פרדוקסלי זה נוטע באמת. למה?
כי התפיסה הקודמת בעצם באה כל הזמן ואמרה, חייבים להוכיח. זאת אומרת, העם לא אומר את זה כך, אבל הנחת עבודה שלו היא שמציאות של אלוקים חייבת להיות מציאות מוכחת. דקארט כותב את זה מפורש, מי שקרא דקארט, מה שטוען, מה זאת אומרת, חייב להיות איזה חיסרון דתי עמוק, אם אתה לא יכול להוכיח את זה. אמרתי פה בחצי משפט במקום קודמת, לפני שבועיים, יש לי שאלה הלכתית, מצוות אמונה, האם היא מחייבת על יד ההוכחות? בואי, אני הוכחה שהרמב"ם, את בשביל להבין, יש לו 26 הנחות קודמות, ההוכחה עצמה היא פשוטה, 26 הוכחות של פיזיקה אריסטוטלית להכיר קודם. אז האם אתה מחויב על פי דין, או שאתה אומר לא, אמור, כאילו, דוגמה אומרת, בשביל שאני אסמוך על משפט פיתגורס, אני לא חייב לדעת את ההוכחה. אני שמח שהחכמים באוניברסיטה הוכיחו את זה, באמת. אני כאילו, בוא נאמר ככה, בשביל לסמוך על גיאומטריה המודרנית, אני לא מתכנן עכשיו לקחת קורס בגיאומטריה. הוכיחו, בטח זה צודקים. אז האם גישה כזאת, כאילו, האם הגישה, למה אני אומר, אין לי גישה שבסדר, אם הפילוסופים הוכיחו, אני סומך עליהם, היא מספיק טובה. או לא, שאתה צריך באמת לדעת לעומק. זה כמו זו שאלה, זה כמו מה, צטטי את החינוך, שכשבא ואמר, מצד יום הופכה על הפיות הוכחה, המצווה הבסיסית זה בשביל בעל הבתי. אבל פילוסופים יש להם הידור מצווה. אז, אבל מה כאן אחת עבודה מאחרי כל זה? אחת עבודה היא שאדם אמור להיות מסוגל להוכיח. אז הוא הוכיח, או הוא סומך שכשוכו של אדם כמותו, אז הרמב"ם מוכיח. אז אני אומר, בסדר, אני סומך על הרמב"ם. התפיסות, עכשיו, התפיסות, וזה גם מה שהתחלתי לדבר שפוסף המודיעות ניסה. רק החליפה, הוכחה א' והוכחה ב'. גם דקארט היה אדם מאוד דתי, הוא גם אומר שזה מאוד חשוב לו, זה חשוב דתי, אחרי שמוד הוכחה שלו, אז הוא אומר, איזה יופי, איזה יופי של קים אישיר, איזשהו, זה כמו אדם, החברה ג'ין שמה את הלוגו שלו, שלה על המכנסיים, איזה יופי של קים אישיר את הלוגו שם בנשמה, שאנחנו יודעים כאילו, זה מה שאתה צורך דתי אצלו, שקדוש ברוך הוא כאילו הביח אותם. ועכשיו, מה הם באו ואמרו? אני צריך להם באו ואמרו, אוכל לו שרגע טוב, אי אפשר להוכיח, שזה עוקר. אבל מצד שני, זה גם נוטע. כי אם אי אפשר להוכיח, ולא צריך להוכיח, אז הידי הוכחה היא גם לא בעיה. זה כבר הופך להיות שאלה שבכלל חופשית, או מה שאני שואל להגדיר זאת. בתפיסה הקודמת היא, אם אין לך הוכחה, אתה תקוע. מה?
זה לא קרסידית. אם אי אפשר להוכיח שכן, מישהו
הוכיח
לך שמשק יש
כאן
טעות, בטוח אפשר
להוכיח, אז בדיוק, אז לכן הנטייה, העקירה היא נטייה, הנטייה העקירה. אפשר לומר, הפסידו, עקרו את היכולת להוכיח, אבל נטו בזה שגם אי אפשר להוכיח ההפך. עכשיו, זה במה פשוטה ביותר. עכשיו, זה לא מה שהוא רוצה באמת. הוא רוצה כאן לצד נוסף קדימה. וזה פה בעצם לב, זה בעצם לב תפיסתו. וזה מופיע פה, מופיע באיש האמונה, ובעוד מקומות אחרים. מה שבעצם מבוא לטעון עכשיו, שברגע, או מה ככה, ברגע שבאו שאי אפשר להוכיח, אז הם נוטעים, אבל לא מה שאמרתי, הם בעצם מעבירים את כל המגרש, למגרש הלוגי, למגרש הקיומי רגשי. ועכשיו פה בעצם הנקודה החשובה, מה שאמרתי עד עכשיו, בעצם היה במשך הלוגי, אז עקרו ונטו. עקרו את היכולת להוכיח, ונטו שאין לך מינוס לוגי אם לא הוכחת. מה שהוא רוצה לומר, זה ככה צעד הרבה קדימה. זה מה שהתכוונתי כאן לפני רגע. ברגע שאתה לא יכול להוכיח, זה פתאום שיש שם בכלל חושית, אבל איך אבל זה לא יהיה בכלל חושית לוגית, כי זה לא בכלל התחום הלוגי גם בכלל. זה יהיה בכלל כי הוא בשביל זה בעצם הוא פילוסוף כי הוא אקזיסטנציאלי. זאת אומרת, מה הוא אומר? שהדברים האלה הם בחירות של האישיות של האדם. הם לא שוכיחו לו באותות מופתים. האדם בעצם בוכה, מתייצא ברמה האישיותית, נשמתית, מחי העמדה הזאת, מסיבות שהוא חושב שהן מוצדקות, לא תזרוק מדבר דברי, אלא עכשיו, בעצם של מה שבחינתו, כל הניסיון מראש להוכיח את אותו יסודו, לא בגלל שיש קושי לוגי, ושהלוגיקה זה בכלל לא באמת לא נכון לעשות את זה. תן קצת מטאפורה. זה כמו אדם מנסה אם אני אנסה אחרי שידוך, אז יכול לעשות באופן לוגי להוכיח מי האישה, פרשת שבוע, אותה הוכיח, לפני שבועיים, אותה הוכיח השם לעבדך, נכון? או משהו כזה. כאילו, אתה רוצה להוכיח שהיא אליעזר, אגב, אליעזר זה מה שהוא עשה, נכון? אליעזר לא השתחיל מהאינטראקציה האישית. אז אני עזר, מה, אין ברירה, צריך לקדש אותה אסמך תכונות לוגיות, כן? אותה הוכיח השם עבדך. אבל, כמובן, שלמה, זה לא, אני לא מצליח אחד להתחתן בצורה כזאת, אני מפריע אתכם לגמרי בתחילת הפרק השם הקידוש, כן? שעשו אדם שיקדש אישה קודם שירנה. אתה, באיזשהו מקום, נגיד, הרעיון שכדאי להתחתן עם התאמה לוגית, זה טוב שיפן, תוכל לחשב יפן, אבל לא, אדם רוצה להתחתן, הוא צריך, צריכן כימיה. שאני, כדאי גם שיהיה התאמה, אבל הרעיון לנסות לחפש אישה לפי הנתונים, מה ה-IQ שלה ומה תחומי העניין שלה וכל זה, הבעיה זה לא שזה, אולי אתה לא קורא נכון הנתונים, כל ניסיון למצוא שידור דרך הלוגיקה או דרך האינפורמציה ולא דרך הנשמה, זה הטעות. הטעות זה לא... הטעות זה לא אומרת ב... כאילו, אתה היית במקרה הזה. אז כל אני שם, אני רק לקחתי קורס בספרות באוניברסיטה, כמה שאתה את המלך ליר. המלך ליר מתחיל של שלוש בנות, אז זה מתחיל ככה. כמה את אוהבת את אבא שלך? אז הראשונה אומרת, אני מוכן להעמיד את שלו 25 משרתים. השנייה אומרת, 50. השלישית, שכמובן היא הטובה, אומרת, אני בעצם עושה, זה בסדר להוכיח, קצת לתת לו משמעת, ולא לפנק, ואני נכנס לזה, אבל מה פרופסור הזה, הוא בעצם אמר, הטעות זה לא שעברו 25 ל-50. עצם ניסיון לכמת אהבה, זה כמו כמה אתה אוהב את אבא שלך, אז אני אומר, 120 אלף שקל ואתה עובר 200 אלף שקל, כמו שמוכרים עליות בבית כנסת. התעדות שלו זה לא שאתה לא אומר את הסכום הנכון, זה בכלל לנסות לשים מספר על האהבה. וזה בדיוק, זה בעצם מבחינתו הנקודה. הניסיון לחפש את הקדוש ברוך הוא דרך הלוגיקה, כי ביטול יסודה, לא כי הלוגיקה לא הייתה נשכרה בסוף, זה לא המדיום, זה מדיום הלא נכון. זה מה שהוא כותב פה עכשיו. עכשיו, דעתו, ברגע שבאו וטענו שלוגית זה לא טוב, אז בעצם לא רק, בעצם הוא גילה, הגילית למפרע, שזה לא היה כביש הנכון מראש. שבעצם כל אחד נסו בכביש שהוא מבוי סתום, בעצם ניסוע בנתיב אחר, בנתיב הנשמתי. זה בעצם פחות מה שהוא כותב פה. נקרא את זה בפנים. תפיסו בא לעקוב, מצא עצמה נוטעת. באה לכחיש, מצא את עצמה מאמינה. כפרה היא ביכולת אדם להשיג בעקיפים על ידי הוכחות. בנות כוח שלי של ההיגיון, מן הסופיות על על סופיות, מן הזמן לנצח ממשית על הטרנסדנטיות, כמו זה, כאן אתה... במקום למחות וכל מפתים מספרה, קימה וקיבלה אותם כחלק בלתי אמצעיות, שם נצטודות לפרט ההיקש ההגיוני, כי מתבטאות בגילי והרע פתאומיים. שום שיח ושיג אין חוות אלו, נזכר כפה הגזירה שווה ההגיונית. עכשיו, נתנו לי דקה אחת את... כן, תקראו לי סתם, אם לא תברכו דקה, אני חייבי את האיש אמונה ותחכו לי את זה. דיברנו לא קצת, שאיש הלכה שונה קצת מאיש, מבקשתי משם וכו'. ויש אחרי זה עקביות די גדולה בין מה שהוא כותב, מבקשתי משם וכתבים המאוחרים יותר. האמת היא, חוזרים עצמם די הרבה מאוד, ושאמונה, כאילו איזה מישהו עצמו פרסם, בכתבים שיצאו עכשיו אחרי פטירתו, בסדרה שהוצאה הרב, סך הכל המוטיבים די... יש עקביות די משמעותית ודי חוזרים את המתה, כל כך הכי מעל מפתחים רעיונות או מיישמים יישומים, אבל הם די חוזרים על העקרונות שאני כבר נמצאים פה. אוקיי, אני... כשם אותו דבר שהוא... הנה, איזה פה, אוקיי. אני פה קודם מהרה עשרים כרגע. בכוונה השתמשתי במונח קוסמי, במקום קוסמולוגי. בעוד שאפשר לדבר על ההגמות הקוסמי שעדיין מלוקים, כמציאות חווייתית, קשה לדבר על חוויה קוסמולוגית. כשמכירים את האלוקים בתוך המציאות, הרי זו חוויה. כשמכירים את האלוקים באמצעות המציאות, אתה מתווך אחר כך, אני עושה איזו עסקה לוגית, איזו פרה אינטלקטואלית. על כן, למרות שהחוויה הקוסמית אינה מספקת, ואין לזהות אותה עם האל הריסקותי שבידה לוי. כפי שאמרנו בטקסט, החוויה הקוסמית היא חלק מסורת האבות. ההלכה העניקה חוויה, הכרה מלאה לחוויה הזו, אבל הייתה ביטוי במחות רבות. החולשה, פה הקטע המעניין והחשוב, בכל ההוכחות הרציונליות למציאות האלוקים, המצויות בשפע בתודות הפילוסופיה, היא בכך שבדיוק מה שפילוסופים התכוונו בהם. הוכחות הגיוניות מופשטות, המנותקות מחוויות החיים היסודיות, שבהן נרצות הוכחות הללו. למשל, חוויה קוסמית, חוויה קוסמית מתכוון לה, יש לנו רשקייה ומרגיש שהוא מת, איזה הוד קדומים, לא יודע מה, הוא רט אלפי והוא מרגיש מת, איזה רוח אלוקים מת, וכן הלאה, אדם לך במדבר, מרגיש לה קמאיות וכן הלאה. חוויה קוסמית הוחלפה בהוכחה קוסמולוגית. חוויה האונטית, אונטית זה באמת ישות, זאת הוויה. והוא בעצם לקח, החוויה האונטית זה הרגיש שאדם תולי, אדם תולי באלוקים. זאת אומרת שקיומו, הווייתו, יש איזה רגיש תלות מטאפיזית בגורם מעליו. החוויה האונטית הוחלפה בהוכחה אונטולוגית. במקום לומר שאין להשיג את התודעה האקזיסטנציאלית היסודית ביותר, תודה קיומית נראה, בתורת אני קיים סובייקטיבי, בתורת עולם סביבי קיים אובייקטיבי, קודם יוצא מוחד של יוקי ונחם את התודעה, התיאולוגים עסקו בקביעות פורמליות שהנחות, ובעסקה מעסקה מתוך חלל חווייתי. כתוצאה מכך הם חשפו את עצמם לביקורת החריפה של יום וכאן, שקטגוריות הגיוניות ניתנות ליישום רק בגלל החוויה האנושית המדעית. שעה שהחתן חובק את כלתו, כשהוא מבקש את הוכחה שהוא חי וקיים, הנפש המתפללת הדבקה באהבה ובהתלהבות באלוקים, כשהוא חייב אותי להוכיח שהוא קיים, כך שאל סורן קירקגור בלעג, כשיש אנסל מקנטברי, אבי הוכחה אונתולוגית המופשטת הסרוכה ביותר, הוא היה נזיר באנגלי במאה ה-12 היום, עשה ימים רבים בתפילה ובתחנונים, למען נזכה לצויה את המציאות אלוקים. ההגדה אומרת שהוא צם שלושה משלושה לילות, בשביל לזכות להוכיח שאלוקים קיים. אז קירקגור אמר, אידיוט, מת. אתה הרי, למי אתה צם איתו מתפלל, אם כן, אתה כבר מרגיש שהוא קיים, אז מה אתה עכשיו? וזה אותו רעיון פה, כאילו, אם אדם מרגיש שהוא אוהב את אשתו, אז הוא אחר כך צריך להוכיח שהוא באמת אוהב אותה, להוכיח לוגית שהיא באמת מתאימה לו, וכן הלאה וכן הלאה. זה בעצם הנקודה המרכזית שלו, שהחוויה הבלתי אמצעית היא הנקודה המרכזית. עכשיו, תכף נעזור את הדרג, יש פה נקודה שחשובה להשלמה. זה בעצם תפיסה מאוד רומנטית, שלב הוודאות, לב העניין הוא החוויה, לא השכל. שבעצם, כפי שאני קודם, בעצם אני אגיד זה ככה, תפיסה רומנטית אומרת שעושים כך כל המציאות, הטבע, את המת, מערכות היחסים, את המפגש בין האדם לעולם, נגיד, הרומנטיקאים חשבו שילד בן שש הוא שיא היצירה, ובעצם, אני חושב שאחרי גיל שש, אתה, אני מגיד, יש שקורג'ו, אני זוכר נכון, שאתה יום בעריסה אפילו, שבעצם משם הכל, האדם מתחיל את הגרישה, ואת כבר, הוא כבר בנסיגה, וברגע שבעוד גיל שש או גיל שלוש אפילו. כי בעצם אתה תופס את העולם בצורה הכי חווייתית, הכי בלתי אמצעית, בגיל שנתיים שלוש. אחר כך, ברגע שאתה מתחיל כבר לחשוב, כבר אתה משל, אתה כבר בדעיכה. אגב, רק טיפה בשביל את הנקודה הזאת, ילד בן שנתיים, הוא באמת תופס את המציאות בצורה איכותית שונה. קצת קצת להביא את הנקודה הזו, כי זה עוזר אנשים קצת להבין מה שקורה פה גם. אפשר גם לבוא בתפיסה. אם הילד הוא בן שנתיים או בן ארבע, הוא מבין ככה קצת. הוא רק יודע לא לעשות את היד שלו בתוך האש, הוא לא יודע, לא יודע את הכביש, וכן הלאה וכן הלאה. כשמבוגר הוא יודע יותר, ילד בן עשר כבר יותר חכם, כן, צור וזורקו, אגוזן אותלו, וכו' וכו'. וצור וזורקו, אגוזן אותלו, זה הרבה יותר טוב מאשר אגוז וזורקו, צורו ונותלו, וכן הלאה. מזווית אחרת, זה לא כך ברור. העולם, החיים, תחשבו שנייה אחת, מי סביב אתכם בעולם ש... אם הייתם צריכים לסחול כל היום, בטח צריכים לסחול כל היום, אז הוא היה תופס את העולם אחרת. כי אם אתה בגובה דשא ולא בגובה של בן אדם, זה משפיע כאן, כל התפיסה לא במה לוגית, אבל במה אתה מפגש המציאות, שאתה מרגיש יותר קטן, יותר נמוך, נגיד, בפרשה של עובדיה אומרת, היה חשש מצפיפות לכל מי שעמד שם, אבל פתאום הוא יודע, ילד בגובה כזה, אני חושב שהוא תכף נעלם בים ובאמת לאיבוד, את ה... אפשר לקחת, ילד שרק ראה שם מותניים וחגורות, ולא ראה שמיים ופרצופים, זאת חוויה קיומית אחרת, מבחינת, או אם אני אצלח לכם בעולם שמות הגלים התכווצו, זה משנה לך את כל התחושות, תחושת הפגיעות, תחושת הקטנות, זאת אומרת, כל הזמן אנחנו משפיעים בכלל על איך אתה תופס את הדימוי העצמי והחוויה שהוא עובר. ואגב, אתם צוחקים, זה קצת מה שקרה כשהתחיל לחשוב שהיקום האינסופי בזמן ובמרחב, ואז פתאום אנשים התחיל לחיות, או אם ככה, הפילוסופים לפחות, המשוררים התחיל לחיות בתחושה הזאת שהתכווצתי, וזה יצא משבר דתי אצלו חלק לא קטן מהם. כי
פתאום אני מרגיש אותו כמו גלגל רווק. אז כל מה לנו, אני מתחיל, התפס זה לא פחות טוב או יותר טוב, שונה. מי שיקרא את הספרים של אלבר סאקס, שהוא נורו, נורו משהו, לא זוכר מה, נורו משהו, מה? הוא כותב גם פסיכולוג, במצווה לא רוצה שהוא פסיכולוג. בכל אופן, מה בעצם ה... יש שם פוינט אחד מרכזי, אני דעתי חשוב ביותר במה קיומית. הוא מתאר שם, הוא מתאר שם אנשים גן מוחיות בצורני לא אחרות. עכשיו, וממנו זה, אז כל אחד מגיל צעיר מספרים שיש שם תהליך של קומפנסציה, לא? אז עיוורים שומעים יותר טוב, כי אין להם ברירה. או זה מה, או עיוור, אולי יש לו חוש ריח יותר טוב. כי הוא לא רואה את האוכל, אז הוא מריח אותו. אבל מה שהוא כותב, זה לא סתם, אז זה בתור פיצוי. מסוכן לחצות כביש בלילה, אז תשמיע טובה יותר. או מסוכן לחצות כביש בתור עיוור, אז אתה שמיע. כמו שאחר כך אומר, לחצות כביש בתור אדם רואה, לחצות כביש בתור אדם עיוור, זאת חוויה קיומית אחרת. בגלל שאתה לחוש את העולם דרך חוש הראייה, הוא שונה מהם דרך חוש השמיעה. דוגמה, אחת הדוגמאות החזקות שיש לו, האדם תופס את הסביבה, ובו שם את הילדים, את ילדיו ואשתו, דרך חוש הריח ודרך חוש המישוש. זה חוויות שונות לגמרי. חוש הריח עובד על מספיק חוויה אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. ואז גם יש לי ילד, יש לו אותו דבר, הוא חש, הוא חי את עולם אחר. הילד בעצם חי את זה, הוא נה לחלוטין, זה לא שהוא... זו כמו אומרת, שאומרת, בגלל אין לו ברירה, הוא צריך, הוא תופס אחרת. כשהמחיר שזה, אני אספר מה את הסיפור נוסף, הלכתי פעם מחום אבילין, לילד בן 4-5, שנראה לי סבות טרגיות. בפרט, נהג בתאונה, בסבות טרגיות. מה אתה יכול לומר? אז אמרתי לו רשם ש... זה שילד, נגיד, אתה יודע מה, מציב בגיל 4, או שהוא חי, תפס את העולם, אתה לא אומר, טוב, תציב בגיל 4, על מנת שבגיל 13 כבר תהיה רגיל, בקיא ורגיל, כאילו חינוך במובן, שבדרך כלל תופסים אותו, נגיד, העם הפרטים, מה זה חינוך? זה סוג של אילוף, כן? אתה מרגיל מישהו, זה הופך להיות טבע שני. אבל לא, יש יותר מזה. שילד בגיל 4 שובש ציצית, החוויה שילד בגיל 4 שונה מהחוויה של בגיל 12 או 13. זאת חוויה אחרת. ילד בגיל 4, יש חשיבות החיים שלו לא רק בגלל שהוא יהיה אחר כך בן 12 או בן 20, אלא החשיבות היא בעצם לחוות את העולם באותה צורה. עכשיו כולנו, אנחנו כולנו בנויים כזה. זאת אומרת, כולנו תוצר שעובדה שבגיל 4 חווינו ככה, בגיל 8 ככה, בגיל 12 ככה. באמת, אני יכול לך בוודאות. יש חוויות שחוויתי חשובות ביותר ומשמעותיות ביותר, שאני יכול לחזור להן. כי החוויה, ולא בגלל שאתה יותר ציני או יותר עצלן, אלא אתה נמצא במקום אחר. החוויה שאדם חווה בגיל 15-20 היא שונה, נגיד, לחוות יום כיפור בגיל 20 שנה, מה שלחוות יום כיפור בגיל 60. זה לא טוב יותר, זה כל אחד מתאים לאותו גיל, זה לא טוב יותר, פחות טוב. אבל אתה לא יכול בגיל 60 לנסות לחזור פה בגיל 20. אבל מצד שני, אתה בגיל 60 תוצר שמה שחווית בגיל 20, למרות שהיום אתה חווה אחרת. האמת, החוויה פה היא מאפשרת לתפוס מציאות. זה לא רק... אנחנו מעצבים את עצמנו דרך... כן, בגיל 4 עובד את העולם בגובה דשא, וזה עיצב אותך, וזה חשוב, זה בעל קיום שווה כל מה שבגיל 20, וכן הלאה וכן הלאה.
עכשיו, בוא נחזיר את כל זה עכשיו למה שהוא כותב פה. מה שהוא בעצם נעשה לומר, או מה שאני נעשה לומר בעצם, עם כל מה שתארתי לכם בדקות האחרונות נכון, שזה לא רק גיל 4 מכין אותם לגיל 40, אלא שגיל 4 הוא חשוב באותה מידה, רק שהוא מתאים לגיל 4, וגיל 40 מה שחוות אחרות מתאימות, וזה לא שאתה חכם יותר טיפש יותר, אתה פשוט בשלב אחר של החיים שלך, אז זה בעצם אומר לי שתפיסת העולם בצורה בלתי אמצעית היא תפיסה אמיתית. כי בסופו של דבר, כמו שאני קודם לא יודע לוגיקה, בלוגיקה באמת גיל 40 יותר מגיל 4, או גיל 20 יותר מגיל 40 אפילו. זאת אומרת, אבל הכוחות הלוגיים הם באמת, זה לא ככה, זה באמת זה התקדמות ופיתוח. הכוחות החברתיים, אנחנו מגיבים אחרת, אנחנו חשים אחרת. אז אם אני אומר לעצמי, שאני יודע, החוויה של... חוויה של גיל 10 שונה מחוויה של גיל 30, 30 שונה מ-50, 50 שונה מ-70 וכן הלאה, זה בעצם אומר שחוויות הללו הן בעלות קיום עצמאי ומשמעותי. חוש הריח, חוש הבישוש, נותנים חוויה אנושית אחרת, נותנים חוויה רומנטית אחרת, נותנים... אז זה אומר שהן בעלי ערך עצמאי. זה בעצם מה שהוא טוען פה. אל תכניס את הלוגיקה. תבין שהמפגש הזה הוא בעל ערך בפני עצמו. וזה לא כי זה באמת, לא. הוא בעל ערך הכרתי, זה חברת, הכרה הזאת היא לא הכרה לוגית, היא הכרה קיומית. אבל זה לא כי אני נהנה מזה. אלא התחושות הללו הן בעלות, הן בעלי ערך, ערך אמיתי בפני עצמם, למרות שהם כאמור דרך הרגש ולא דרך השכל, כמו שבואו להתגשם שהמערכות יחסים, ילדים, הורים, בני זוג, הם אמיתיים וחשובים, כמו ששוב פעם, הם לא לוגיים. זה בעצם, עכשיו, במידה רבה זה חוזר לכוזרי, זה מאוד מושפע מהכוזרי כמובן, ולא מקרה הוא שהכוזרי הוא אומר את זה שמש לא כדאי להוכיח את המציאות הקדוש ברוך הוא. אז הוא בעצם אמר, תשכח מהוכחות, ובמידה ויש מה לדבר עליו, זאת לך חוויה היסטורית. אבל את הזאת עם הוכחות, גם, הכוזרי גם חושב שאי אפשר להוכיח, אבל הרבה יותר חשוב, חושב שאי אפשר להוכיח, אלא שאין צורך להוכיח. זה נכון בכלל לעבוד, זה מה שקרה עצמו העניין האלוקי בו. וכמו שקראתי בו קודם, מושפע מאוד מזה, הוא כותב את זה גם בהערה הבאה בעצם. טוב, המונח לידה, אני מדבר קצת, אני צריך להמשיך קצת, המונח לידה שהרמב"ם משתמש בחלק מהגבולות שהגיע למופשט, ויתור בחוויה אינטימית הרגשנית שלה יודעת גבולות. אשר בא, כן, זו דמורה שהנחה במסך, אוקיי. עכשיו פה הוא טוען שגם הרמב"ם חשב ככה. לגבי הפרשות ברמב״ם, אפשר להתווכח. ואגב, הוא כותב, הוא מרחיב בזה הרבה יותר בגשתי מהערה, מספר שניים פה. אבל בי קשר לזה הרמב״ם, אבל זה ודאי סולובייצ'יק. זה בטוח. וזה בעצם כאמור, התפילים המרכזיים, תסתכלו פה שנייה אחד בהערה מספר שלוש, בגשתי משם. המופתים הרווחים כל כך בפילוסופיה הכללית וגם הישראלית מעידים, מופתים פה במובן הימי ביניימי, מתוכחות, מעידים על געגועי אדם וחריגתו, חריגה פה הכוונה בשוננו הריגה. כאילו, החטא פה צריך לחשוב בעין כל הזמן. נחגים לחמישה סוגים. כאמור בפנים, אין אנו זקוקים מפתיעים לשם הוכחה, כאילו חוויית האלוקים מסוד הוודאיות. אוקיי, עכשיו אתה נותן פה עכשיו את הרשימה של ההוכחות. נראה לי קורצה. לא, אני כבר לא... כן, כן, מה שקראתי פעם, זה יוטיוב, הערה ארבע, משה מקביל, זה ספר הסן שקראתי שם קודם. אוקיי, זה בעצם פחות או יותר הכוון המרכזי. עכשיו, פה צריך לשים עוד נקודה אחת, וזה פה, עכשיו, שימו לי פה היטב למשפט הבא, עמוד 128. כן, אוקיי, אני קורא פה מ... אני קורא מתחת הקטע עוד פעם. ברם, תפיסה זו באה לעקור מצד עצמה נוטעת, באה להכחיש מצד עצמה מאמינה. כפי בכל אדם להשיג להקביע די הוכחות, מכוח שמין היגיון, מהסופיות על סופיות, מהזמניות על נצר, המשות על הטרנסידנטיות. זה מה שהוא כתב שם, באיש האמונה. אבל במקום למחות בכל אופתים מספרה, קימה וקיבלה אותם כחוות בית המצוות שאינם מספרות כולות הקשר הגיוני, זה שכותב שם לא קוסמולוגי אלא קוסמי, לא אונטולוגי אלא אונטי וכו'. דהיינו, תרגיש את החוויה שמפגש בטבע, לא תשיג מה... זה כמו שכותב שם, זה מה שכותב פה גם. שום שיח ושיג אין לחוות אין מסקנה עקיפה או הגזרה שלה הגיונית. אוקיי, עכשיו, המשפט הבא הוא הקריטי.
אם אפשר בכלל לחייב אף אחד אחר,
שמה?
אם אני מדע תאורטי, אני לא יכול לחייב סנהדרין לדוגמה למושג שמחייב לו מכאן. כי איך אני יכול לחייב למשהו, מה שאני הרגשתי?
לא, 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 לא. הוא לא אומר שלוגיקה שולים אותה, הוא אומר ששוללים. אין פה תפיסה אנטילוגית. הוא שולל את זה בתור בסיס האמונה הדתית. הוא אומר, אתה לא יכול... זה פה הוכחות במקור שמי הגיון, מהסופית על על סופיות. בתוך עולם הסופי, תשתמש בלוגיקה. זה בוודאי שכן. עכשיו הוא כתב כך, כפי, זה אולי המשפט הקריטי פה, שתודעת המציאות בכלל, והישות הנוכחית בפרט, אינן עוסקות בהכרעות הגיוניות, אלא מהוות עצם אותו רוחנית של האדם, כך גם חיית אלוהו. אוקיי, פה צריך לפתוח פה איזשהו צוער פילוסופי שוב פעם למשפט הזה, אבל אחרי שבחית הצוער, אז מבינים מה הוא יוצר. תיארתי קודם את המעבר מהביניים לפילוסופיה המודרנית. עכשיו, כפי שתיארתי קודם, ברגע שהפסיק לראות רצף אחיד בין הטבע לתודעה, אז בעת ההכרה, בעת הגוף ונפש, הפכה להיות אקוטית. כי מביניים אף אחד לא מתעסק בעוד גוף ונפש או בבת הכרה. למה? כי בכל רצף אחד אין קושייה. אתה יכול להסביר איך אתה מכיר את הציוד, איך אתה מכיר את הטבע, איך אתה יודע שיש שם עץ בחוץ. כי יש רצף, וזה הכל חלק מתוך עולם. ברגע שאתה יצרת חיץ, אמרת לא קרב זה אל זה, וזה מה שדקארט עשה. אז בעצם יש עכשיו פתאום בעיה מאוד קשה. איך אתה, כשסבר את האוזן, איך דמות בסרט מצויר יכול להיות מה קורה בעולם? או איך דמות בסרט בכלל? אני אגיד, דמות בסרט מצויר לא יכול להיות מה קורה בעולם בחוץ, כי זה שני עולמות שונים. עולם הסרטים מצוירים הוא לא העולם, הטבע. או, אם יש את העולם וירטואלי, איך הוא מכיר את העולם המציאות האמיתית? בכלל המציאות האמיתית, האמת, תגיד זה ככה, פרס נובל בביולוגיה השנה זכה מישהו מתחום הביולוגיה החישובית. איך יכול להבטיח לי שהמודל המתמטי שלו הוא גם משפיע בקישקע שלי? זה מיניים גם. זה בעצם בעיה שאתה מתקעת. מי אומר לך מה שאתה קורא פה בתורך המחשב שלך, באמת זאת המציאות. אני מפקפק שהמחשב שלו משקף את הביולוגיה, אז דקארט שאני מפקפק שהמחשב הזה משקף ביולוגיה. מי אמר לך? זאת הייתה הבעיה. ועכשיו, ואז דקארט שאל בצורה מפורסמת, איך אני יודע שאני קיים? אז התשובה שלו הייתה, אני חושב מה שאני קיים. למה? כי המחשבה מתרחשת בתוך המחשב. עכשיו, כמובן, לא בגלל ש... טוב, ברגע שהוא הוכיח שהוא קיים, כי אם הוא חושב, אז התודעה שלו קיימת, אז זה בסדר. מצד שני, השלב הבא בקושה הייתה, בסדר, המחשב שלך קיים. מי אומר שכל השאר, מי אומר שאתה קיים? כאילו, אני עכשיו יודע, אני חושב משהו שאני קיים, מי אומר לי, מי אומר שהוא קיים? וכמובן, בסוף אחר כך בבמו, רגע, אז מי אומר לו, אם אני חושב משהו אני קיים, לא אומר שהוא קיים, מי אומר שזה קיים? אולי אני רק צ'יפ, אומרת, לא, גם הגוף שלי מידע שליה, אומרת, בקיצור, בעצם, זה פתח תיבת פנדורה שלמה. עכשיו, וכל מיני, עד היום ספרות שלמה מנסה להוכיח, או, כאילו שנכתב, ניסה להוכיח את זה. או, עכשיו, מה בעצם הפתרון האמיתי? בסופו של דבר, אף אחד לא צריך לתת את הבעיה, כמה שידוע לי, כי אתה לא יכול לייחס, אין שום אחיזה חיצונית. אז אם אלה, הקושיה נשארת, פתי פתירה בעצם. אז מה הייתה הגישה השנייה? אתה צריך לדעתו שאתה קיים, אני דור לך על הרגע, אני אתן לך אגוב באף, אתה תבין טוב מאוד שאתה קיים. אתה פרק לשפת הצעקה שלך, אני יודע שאתה קיים. ואיך אני יודע שהטבע קיים? ברגע שאני פה פרוש לי בעץ, ואתחיל שם צלצולים וכוכבים, אני יודע שהעץ קיים. מחירות, פיווית אחרת, זה כמה, אל תבית המוח בפלס, זה common sense. שתן ה-common sense לנצח את הפילוסופיה. זה פלוס מינוס, פלוס מינוס התשובה, וכאילו, עזוב שטויות. עכשיו, פילוסופיה, לוגית זה לא תשובה. לוגית זה לא מוכרח, עדיין הקושה קיימת. אבל זה לא אומר, אתה צריך את הלוגיקה, אתה צריך לוגיקה בשביל לדעת שאתה קיים. אני יודע שאני קיים, לא בגלל שאני לוגית הולכים כשאני קיים. אני יודע שאני קיים, אני יודע שאשתי קיים, אני יודע שאני מרגיש אותה, וכן הלאה, אני יודע שאתה קיים כי אתה פה מולי, וכן הלאה וכן הלאה. אחרי עוד, יש דברים שהלוגיקה לא יכולה לענות, אנחנו לא חיים בתור שיצור לוגי, אנחנו לא מחשבים, אנחנו לא חיים בתור ייצור לוגי, חיים בתור בשר ודם, גיד בעצם ורקמה וכל מה שמשם בתור שם, באמת. ולכן, עזוב אותי, אני יודע שאני קיים, עזוב אותי אם אתה לא... מחדש, זו משימה לא נכונה. המשימה להוכיח שלוגי אתה קיים, או שלוגי הוא קיים, זה לא משימה, משימה צריכה להיות לדעת, ידע, במומק הנשמה. זה אפשר לעשות גודל הלוגיקה. זה משהו, עכשיו הלאה. עכשיו צריך לשאול, עכשיו נמצא את הצד הבא. אותה בעיה קיים פחות או יותר, לא מילות מוסרי. כאילו, גם מי שהתכחש לעצמות הראשונות, כי שוב, יש ארונות ספרים מלאים בספריות, עם ספרים שעשינו להסביר אדם למה הוא צריך מוסרי. אם זה בגלל תולתנות, שזה טוב לחברה, ואם זה בגלל שזה טוב לאדם, אם יש זה יהודו, ועוד מיליון סיבות. בסופו של דבר, כשיש שמונה תירוצים, סימן שאף תירוץ הוא לא משכנע. הקושים, תירוץ טוב על קושה, אז מקסימום יש תירוץ אחד או שניים, לא שמונה עד עשר תירוצים. שוב פעמים, אם אדם בא עם תפיסה אנטי-מוסרית, לוגית, הוא תמיד יעשה את הדוגמה, הוא תמיד יפקפק בהנחה, אומר, אין דרך לצאת מזה, בעצם. אז מה באיזשהו מקום, ברמה זו אחרת, מה הייתה התשובה? התשובה הייתה תשובה. אנחנו לא טוענים שאפשר לוגית להוכיח שאתה מוסרי, אבל אנחנו כן מרגישים רתיעה נפשית עמוקה. זאת אומרת, יש משהו בהתנהגות לא מוסרית, לא גם מזדמנת שאדם הגיע לאיזו פינה. אגב, זאת אומרת, גם בספרות, שיכול זה הכל בטוח, דמויות רעות, מושחתות מאלף עד תף, כמעט ואין. וזה בין היתר כי לא רק שהן לא סימפטיות, אלא ההפך, יש לנו קושי נפשי עם זה. אז תמיד יהיה דמות רעה, אבל, זאת אומרת, אבל היא אנושית, אבל אני מכיר, יש איזו נקודה שמתחבר אליה, זאת אומרת, זה איזו דרך להתחבר לזה לרוב. ואם לא, אז אומרים שזה, זה כמו שאנחנו לא מפלצות, ואם נמשכים, נמשכים בגלל המשיכה והדחייה. אבל, זאת אומרת, פשוט לא אומרת, נגיד, התיחוי יצירת כמו החטא ועונשו, מה בעצם אני אעשה לומר? שחטאים תעדף רעה. שבסופו של דבר, אם אדם עושה את ספר המוסר, למה הוא לא יכול? מסיבה נפשית פסיכולוגית פנימית. זאת אומרת, אחרי שחוטא הוא נרדף מבפנים. סבא שלי זל היה, לא, בצדי השני, היה לדבר בסיבות צופתית, ואחד השירים האהובים היה שיר שנקרא לה קונסיאנס, המצפון, של ויקטור הוגו, מזמטרת קין. וקין, אחרי שהוא צריך את הרבה, יש איזו עין גדולה בשמיים שמסתכלת עליו. והוא אומר, הוא נכנס הביתה, אני סוגר את הדלת, והעין חודרת דרך הקירות. והוא נכנס אל השירותים וסוגרת והעין... וככה, הוא מנסה לברוח, עד שהוא נכנס לתוך הקבר, בתוך הקבר העין ממשיכה, כשהעין זה כבר המצפון. ואחרי שיש מנגנון, מצפון עצמי, למעט מקרים מאוד מאוד פתולוגיים. אז נכון שמרת, מה זה ביטוי מנש לך כעת? בתרגום מילולי, אנושיות. זאת אומרת, מחיר להיות לא מוסרי זה להיות לא אנושי. אז בעצם, שום פרי, אם אתה הוכיח את זה לוגית, אבל ההנחה היא שהאנושיות, הבן אנוש שבנו, מחייב אותנו איזו מוסריות, כי אחרת, זאת אומרת, בסתירה פנימית, הקיום האנושי בעצם. אז אדם יכול לגבי זה קצת, וזה מה שדוסטויבסקי מתאר שם בצורה כל כך עצמתית, שבסופו של דבר, כמה שננסה לברוח, בסופו של דבר תשתגע. אוקיי, עכשיו, כמובן, זה לא באותם אחוזים. אפשר לומר ככה, מספר האנשים שלא משוכנעים שהם קיימים, הוא מתחת הפרומי של פרומיל. מספר האנשים שלא משוכנעים שם, שלא חושבים שצריך מוסרי, הוא כבר קצת יותר גדול. עכשיו, טענה, מה לפני המוסר, מה עם רגשות לא אנושי, איתך, לא אבאיים או אמאיים. נגיד, כשאת הסיפור הזה, אבא שרצח את הבנות שלו. יש איזו תיאה הרבה יותר עמוקה משהו סתם רצח. אבל תיאה בינינו, זה בינינו נתפס כנוגד את הטבע האדם. כאילו, התחרותיות ששולחת לפעמים מהלימוד, יותר מובנת לנו כשזה מופנה כלפי חוץ. כי אנחנו מניחים שבטבע, כמו שהוא נטע בהורה, רגשות עזים של הגנה ואהבה. ואם אתה עושה את זה, זה מפריע לנו עוד יותר מה שאבא עושה את זה. ואנחנו מניחים שזאת אומרת, אם נגד, נגדים את הטבע האדם בצורה חריפה. עכשיו, זה משהו כתב ככה. אני חושב משפט נסיים בזה. כפי שתודעת המציאות בכלל, תהיינו, מכיר שהעצים שם זה לא חלום. כן, והשולחן הזה הוא לא חלום. והקיר הזה הוא לא חלום. כפי שתודעת המציאות בכלל, והישות האנוכית בפרט, ושאני לא חלום, ושאתה לא חלום, ובעיקר, שאני לא חלום, אינן עוסקות דרכות הגיוניות לוגית, אי אפשר להוכיח את זה. יכול להיות שזה חלום, ואני חלום, ואתה חלום, והוא חלום, כאילו, אני חלום, וחלמתי שלך אמרת, וכולי. אינן עוסקות דרכות הגיוניות, אלא מעבוד עצם אותו אוכן של אדם. זה נתון קיומי, וזהו. זה נתון שככה אתה. וכנה לגבי המוסר. כך היא גם, חוויית המוסר, לא, עכשיו תחליטו את המילה מוסר, מה שכתוב פה, חוויית האלוקה. כולה מקורית, ראשית ואחרית לצוותו של האדם. מבחינתו, כמו שהמוסר וכמו שהבהות וכמו שהם מהות, כך גם רגשי התלות, המחירות, אם אנחנו סובבים שתואד שזה הוכחה למצוות האלוקים, התשובה היא באיזו אמת, אין הוכחה, אבל איך מציאות אלוקים מוכחת דרך החוויה הזאת. עכשיו, בגלל שאלוקים מוכחוק יותר, אז נגיד ככה, העובדה שאני קיים, זה הכי, זה אף אחד מפקפק, זה אני אנושי. המוסר זה כבר ההתנהגות הפנימית שלי. היחס לאלוקים זה כבר משהו מחוץ אליי. אז יש לי פוחד והולך. אני, ההתנהגות שלי, התשוט שלי בגלל שחוץ אליי. אבל בעצם, מבחינתו, זה בעצם מבוסס על אותה גישה. ואחר אומר, כשם, וזה בעצם עומק המשפט הזה. כפי שתודעת המציאות בכלל, משום דרכים בפעד, אין שכם הוכחות הגיוניות, ואל תחפש הוכחות לא גיוניות. ובעצם מאותו הוכחות שאתם, כך היא גם חוויית האלוקה, כולה מקורית, ראשית וחית מציאותו של האדם. מעולם ועד עולם היא קודמת חלקי שהוא מסקנה, היא ודאי, ודאות שבוודאות, אמת שבאמיתות, אם יש עולם, זה לא חלום מה שקורה בחוץ, אם יש מציאות ואני לא חלום, ובזה אין האדם, שאתה מסבירים שהאבן מסופק כלל, כי הפלסף אולי נתפס לזה, אבל זה מה שהוא אומר. אם אתה לא חושב שזה חלום, אתה לא ער בלילה מהחשש, אולי אתה לא קיים, אולי אשתך לא קיימת, אולי הילדים לא קיימים, אלא אתה חווה את זה בלי בעיות, למרות הבעיות הלוגיות, ובזה אני חושב את זה, אם יש עולם, אם יש עולם מציאות בכלל, יש אלוקה, שוצא והיה כמכל, אם יש אנוכי, אם אני קיים, אם האדם קיים, וגם את זה יודע אדם ודאות, לעמוד דקארט וכל הכבוד למה שמשיכיו, ישנה לקות אישית חיה הממלאת את התודעה האנוכית, תודעת האני. אנוכי פה משנה אנוכי, לא אנוכי. אי אפשר לחשוב לדבר דוד למצאות העולם האדם, מאין חיים מרגישים לכל הוויה, קשר, כן, את... אוקיי, זה בעצם זה בעצם הפוינט פוינט שלו, שימו לב שהוא כתב פה אלוקות אישית. זה בשביל, זה בעצם מניח ש... טוב, זה כבר חסדה לפיזלין, אני חכה עם זה כבר פעם פעם, אבל זה בעצם העניין מבחינתו. מבחינה הזאת, הדף הזה הוא אחד המשפטים מהמרכזים בחיבור הזה. יש, צריך לראות אחרי זה את האיזון שלו, או את הצד השני של המטבע, בעוד עשר דפים הוא ישב מה קורה כשלא מרגיש לי. אבל זה צריך לקרות ב-139. אבל ב-129 זה המצב שהוא, וזה בעצם שורש האמונה פה, זה מצב הזה.